כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, על פי דיווח ברויטרס, ראש הממשלה נתניהו שוקל לבטל את נאומו המתוכנן בקונגרס האמריקני. גורם בלשכת ראש הממשלה ממהר להגיב. נתניהו קיבל בימים האחרונים כמה הצעות באשר לביקורו בארצות הברית. כרגע אין שינוי בתוכניות. המאבק בין הליכוד לבית היהודי גורם היום לראש הממשלה לפנות ימינה ולהצהיר כי תאום אידיאולוגית פעורה בין הליכוד ובין מפלגת העבודה וכי לא תורכב ממשלה עם המחנה הציוני. הרקע להצהרה, רצון לזכות בעוד קולות מהימין על חשבון מפלגתו של נפתלי בנט. הסקרים האחרונים, על פי הניתוח של סקר הסקרים, יהדות התורה מאבדת עוד מנדט וניצבת עכשיו על 6 מנדטים בסקרים. גם ש"ס נחלשת ל6 מנדטים. עוד מעט נביא את הניתוח של הסקרים, ההסבר לירידה הזו בקרב המפלגות החרדיות, ומה קורה במפלגה הערבית שגורמת ככל הנראה לעלייה בקרב אחוז ההצבעה הכללי בבחירות הקרובות. גם היום עשרות נערים הפגינו ברחבי הארץ בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבה שלא התייצבו בלשכת הגיוס. מפגינים הגיעו לצומת שילת וחסמו את הכביש, גם בכניסה ליישוב אדם, גם בכביש גהה ובמקומות נוספים. המשטרה מתעמתת עם המפגינים. גם נהגים נוסעים שנסיעתם הופסקה בשל ההפגנות יוצאים ממכוניותיהם ומנסים לפנות את המפגינים בכוח. במקום אנחנו מקבלים דיווחים על אלימות הדדית בין שוטרים, אזרחים, מפגינים ותלמידי ישיבה. עוד מעט נביא עוד פרטים משם, לפי ש10 עצורים בהפגנות הללו. וגם על הפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת היום כי אומדן בעלי זכות הבחירה לכנסת עומד על כ-5.3 מיליון. 16% מהם צעירים בני 18 עד 23. 80% מבעלי הזכות הבחירה הם יהודים. עוד מספרים גם נביא בהמשך. וגם על מעורבות של חסידי חב"ד בבחירות הקרובות. יש פסק ידוע של הרבי מלובביץ' לפיו חסידי חב"ד לא מתערבים בבחירות, הולכים להצביע למפלגה הכי חרדית, וכל אחד מפרש את זה אחרת, אבל לא מעורבים רשמית במסע ומתן פוליטי, בבחירות פוליטיות, במימון מערכת פוליטית. הערב אנחנו נביא עוד מעט פרטים שאולי יוכיחו כי יש חסידים בחב"ד שמעורבים בצורה ישירה בבחירות הללו. המהדורה המרכזית הערב הזה כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, בעריכה ובהפקה אשר גרייבר ודוד קליגר, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח הערב עם סקר הסקרים, פרויקט 61, נחמיה גרשוני, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב גם לכם.
נתון מפתיע ומעניין בעקבות הסקרים האחרונים, יהדות התורה מאבדת מנדט, ש"ס מאבדת מנדט עד שניים לפחות. מה קורה? בוא ננסה לנתח את התמונה החדשה.
השאלה הפשוטה היא על מה מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים על סקר אחד ויחיד, אז כן, אפשר לראות בסקר אתמול של קמיל פוקס, איך גם ש"ס נפגעת וגם יהדות התורה נפגעת, ומאידך רואים איך מפלגת יחד מרוויחה עוד מנדט. אפשר פשוט לראות, אפשר לומר, אולי זה נובע מכל החיכוכים הפנימיים עם, בין הפלגים השונים של יהדות התורה, של דגל התורה, יכול להיות שזה גורם לבריחת קולות לכיוון דווקא מפלגת יחד, כמו שהם אימו ואמרו למיטב זכרוני מזה זמן. זה יכול להיות שמה לעשות, כשאלי ישי מתחזק, אולי גם על חשבון למפלגות אחרות, אז הוא פוגע פרופורציונלית גם במפלגות קרובות ודומות.
כלומר, לא הזכרת בכל הפרשנות הזו את העובדה שהמפלגה הערבית הולכת וגדלה ומעלה את אחוז ההצבעה בכלל, ואז כל סך הקולות למנדטים מוריד את המנדט, את הכמות?
כמובן, כמובן. זה חלק בלתי נפרד. אם מתייחסים להצבעות, כאילו הולכך להיות אחוז הצבעה גבוה בהרבה במגזר הערבי, ולכן הרשימה המשותפת של המפלגות הערביות, יחד אגב עם חדש, שגם שם יש יהודים, אם הם יעלו בעוד שני מנדטים, ואחוז ההצבעה יעלה, זה בהחלט ישפיע רוחבית גם על מפלגות אחרות, גם על שס, גם על יהדות התורה, גם על אלי ישי, ישפיע על כולם, אין שום ספק.
בעצם אלי ישי, שנמצא עכשיו על 4-5 מנדטים בסקרים, הוא נהנה מתמיכה של מצביעי בנט, נכון? הבית היהודי, הוא לוקח ממנדט, מנדט וחצי, קצת מיהדות התורה.
בערך כמנדט וחצי, אולי שניים.
אוקיי, כלומר אם זה שני מנדטים מנפתלי בנט, שני מנדטים משס, אז יש לו עוד איזה חצי מנדט, אתה אומר כנראה הם יהדות התורה, חצי, חצי
לא, מנדט. לא, להערכתי אגב, להערכתי, מה שאני מבין לזה, זה שני מנדטים של קולות שבכל מקרה לא התכוונו להצביע בשום פנים ואופן לנפתלי בנט, כלומר, אנחנו מסתכלים על מצביעי עוצמה יהודית, לא בטוח בכלל שרובם רצו מההתחלה להצביע לנפתלי בנט ולבית היהודי, הם חיפשו גורם נקרא לזה יותר קיצוני או יותר אידיאולוגי ממה שהבית היהודי מציגה להם, בעבר הם הצביעו לעוצמה יהודית, למה הם שלא הצביעו שוב, אבל מן הסתם ההשפעות הן כאלה שאולי בסקרים עד היום, חלק גדול מהסוקרים מניח שהם כן יצביעו בסוף לבית היהודי, אולי האנשים האלה אמרו לסוקרים, שייתכן שהם יצביעו לבית היהודי, ובאמת אנחנו רואים שהבית היהודי מאבדים מנדטים, הליכוד קצת עולה, וזה לא קשור רק לאלי ישי.
טוב, התייחסות אחת שלך נחמיה על הגושים, מה קורה בין הגושים נכון להיום?
זה נראה מאוד יציב, זה נראה שגוש הימין עדיין גדול יותר מגוש השמאל, בערך באותם סדרי גודל, אנחנו מדברים על 40-41 לגוש הימין, כולל אגב מפלגתו של אלי ישי, כן? אנחנו לא נספור אותה כמפלגה חרדית, נסתכל עליה כעל מפלגת ימין מובהקת, בין השאר בגלל נוכחות של ברזל ושל יוני שטבון, ומהצד השני אנחנו רואים הגוש החרדי הקלאסי נמצא על 14-15 מנדטים, ואפילו מתחת לזה, אם אנחנו באמת נמשיך לראות מגמה של ירידה בקרב שס ויהדות התורה. ואני מאוד מקווה שאנחנו, התמונה תתבהר בזמן הקרוב, בשבוע, שבועיים הקרובים, כבר אנחנו מתחילים לראות ממש איך התמונה נראית, כן? אי אפשר...
גוש המרכז שמאל נמצא גם הוא עדיין על 40, 39-40?
לא, גוש המרכז שמאל נמצא קרוב יותר ל-30 כבר הרבה מאוד זמן, נמוך מזה משמעותית, אנחנו מדברים עכשיו על 27 מנדטים.
כלומר, אם אתה מכניס לשם
שלנו.
את המחנה הציוני, יש עתיד?
ואת מרץ בלבד.
רק את
לא,
מרץ,
יש עתיד,
אוקיי.
יש עתיד כגוש מרכז, גוש המרכז עצמו עומד על 22 מנדטים עכשיו בתחזית, אבל הוא יכול להגיע, נגיד, עד 25-26 מנדטים. שבגוש המרכז, אגב, חשוב לומר, מכניסים לשם את ישראל ביתנו, לפחות בניתוח שלנו, יכול מאוד להיות שישראל ביתנו, אביגדור ליברמן אמר שהוא ימליץ על עצמו, אבל מאוד יכול להיות שבסוף אנחנו נראה אותו בממשלה בראשות הרצוג, עם יש עתיד ואפילו עם שס, אבל כנראה בלי יהדות התורה.
גוש מרכז זה כחלון, ליברמן ולפיד.
נכון מאוד.
מעניין מאוד המשחק הזה בין הגושים, אתה אומר לפי שעה זה נשאר יציב. נחמיה גרשוני, פרויקט 61, סקר הסקרים, תודה רבה לך.
תודה לכם.
פונים לחבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב.
ערב טוב ורוח.
אבל אתה לא הולך לישון או קם בבוקר לפי הסקרים, אתה חי טוב, נכון?
אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, וכדי שהציבור שלנו יוכל לחיות טוב, בעזרת השם.
כי זה נדמה שהשטח רדום, חודש ומשהו קצת לפני הבחירות, הסקרים כבר נותנים אפילו 6 מנדטים ליהדות התורה, אף אחד לא רוצה לראות את המספר הזה ממשיך להופיע לאורך כל הסקרים, למרות שהסקרים לא ממש משמעותיים בסוגיה של יהדות התורה, אבל עדיין מה שכן משמעותי זה שיש פה מערכת בחירות קרובה מאוד משמעותית, והשטח יחסית ישן.
תראה, קודם כל אסור להתבשם מהסקרים כשהם נותנים לנו 8, ואסור להיכנס לדיפרסיה כשהם נותנים לנו 6. אנחנו, אין ספק שזו מערכת בחירות מאוד מיוחדת הפעם מכמה וכמה כיוונים, עם השלכות כאלה ואחרות על אחוז הצבעה, שזה בעצם אחד הפקטורים היותר חשובים מבחינתנו. אני לא חושב שהשטח רדום, אני חושב שלהחזיק קמפיין בציבור חרדי, אל תשכח, זה לא הציבור החילוני שכל הזמן מחובר לכל המדיות שבעולם, וגם שם אני חושב שזה נראה הרבה יותר מה שמחוברים מאשר באמת. אני לא בטוח כמה אדם חילוני ממוצע כל כך מתעניין במה שקורה, אבל בציבור החרדי להחזיק קמפיין כל כך הרבה זמן זה באמת קשה, ואולי אפילו גם מיותר. אנחנו מכינים את עצמנו לקמפיין, אנחנו נמצאים בתוך תקופה שהקמפיין הכי גדול וחשוב שקרה לנו זה השנתיים הללו, ואני חושב שאנחנו רק צריכים להזכיר לאנשים את מה שקורה, ולקרוא את המפה הפוליטית שעלולה לקרות שוב, והסכנות לא נעלמו מבחינתנו, שלא נחשוב, כי אתה תסכים איתי ודאי שאם הבחירות היו מתקיימות ממש באותו יום שהממשלה נפלה, וכשכל שרי יש עתיד למשל ישבו על, על, על קורסותיהם במשרד החינוך ובמשרד הבריאות ובמשרד האוצר וכולי, אז בלי שום קמפיין היינו מקבלים הרבה יותר קולות מה שהיה לנו בפועל. אני בטוח שהזיכרון שלנו לא כל כך קצר, הציבור הוא ציבור אינטליגנטי. אנחנו לא עושים קמפיינים שובביים וכל מיני דברים
על עזוב שובביים. יש מטר גדול שאמור להיפתח בפתח תקווה, שהוא כבר נפתח?
הוא אמור להיפתח בימים הקרובים, אבל כדי שלא תטעו, העבודה כבר החלה לפני כשבועיים בעבודת מיפוי שאנחנו עושים מחוץ למטה הגדול. ישנם כמה וכמה מקומות בארץ, שניים שלושה מקומות בארץ שבהם יושבות על פניות ועושות את עבודת המיפוי, שהיא עבודה מקדימה להתחלה של מטה בחירות שיקום בכל עיר ועיר, והמטה הבחירות הכללי בימים הקרובים יאויש, אבל הכל נעשה דרך משרדי המפלגות, אם זה דגל התורה.
אז בוא רגע ננסה לנסות להבין משהו אחד, הרב אשר. כדי שיהדות התורה תגיע לשבעה מנדטים, היא צריכה פחות או יותר 210,000 קולות, אם הלכנו על אחוז הצבעה סביר, כמו שהיה בבחירות הקודמות, לא עלה ולא ירד. כדי להביא את 210,000 קולות הללו, 215,000, אבל אני הולך איתך עוד פעם על, על, על שיטת בית שמי, בית הלל, אם אנחנו הולכים ככה בהרחבה, ואנחנו מנסים לספור עכשיו מה קורה היום ביהדות התורה ביחס לבחירות הקודמות. אני מסתכל על הקלפיות, ולמשל בכפר חבד, זה לא משקף את כל חבד, יש חבד בקריית מלאכי ובירושלים ובני ברק, אבל הנה כפר חבד זה בהחלט דוגמה לקלפיות שהצביעו המון מהם ליהדות התורה בבחירות האחרונות, בניגוד לבחירות שלפני כן, שאז ראינו שם הצבעה גדולה מאוד למיכאל בן ארי ועוצמה יהודית ודברים כאלו, כל אלו הולכים להצביע כנראה לאלי ישי בבחירות הללו. אנחנו מסתכלים...
נכון, אתה יודע לנבות, אני לא יודע לנבות.
לא לנבות, כך הם אומרים.
אני יודע דבר אחד, יהדות התורה היא מפלגה שמובילה במשך עשרות שנים, מאז קום המדינה ועוד קודם, אבל מאז קום המדינה את חזית המאבק בנושאים, בנושא הידישקייט החשובים.
אנחנו מדברים עכשיו על המנדט השביעי, הרב אשר,
אנחנו מדברים על המנדט השמיני, יהדות התורה
וחשיבותה ידועה.
אני אומר שוב, אני חושב שה... פוטנציאל של הציבור החרדי לא מוצע במלואו, גם לא בבחירות שעברו. יש מי שמכיר את הקלפיות ויודע, לא היו קלפיות שבהם היינו באחוז הצבעה כמעט 100%, היו הרבה מאוד קלפיות ברחבי הארץ, גם באזורים חרדיים שלא היה, שהם לא היו מלאות מבחינת אחוז ההצבעה. אין ספק שאחרי מה שעברנו בשנים הללו, הרי אז הזהרנו ותמיד היינו מזהירים, אמרנו תפסיקו להפחיד, הרי זה לא יקרה, תפסיקו לנסות כל בחירות להפחיד אותנו, שהנה יעלו לשלטון ויקצצו בתקציבים ויגעו בבחורי ישיבות וירצו ויקצצו במעונות וכו'. והנה זה קרה לנו. אני חושב שכל אדם חרדי שעבר את מה שעבר, כמו שכולנו עברנו, אתה ואני, משפחותינו וכולנו, יודע שחייבים לבוא אחרי שנתיים כאלה ולמצות את המקסימום של הקולות שלנו.
אוקיי,
אני חושב שהפוטנציאל שלנו הוא הרבה יותר גדול מ-220 או 230 אלף. ברור שיש הרבה משתנים שיכולים להשתנות, אבל זה אומר דבר אחד, אנחנו צריכים לעבוד ולעבוד קשה ולעשות רק דבר אחד, לזכור, זכור את אשר עשתה לך הממשלה הזאת, ויש לנו אפשרות אחת לבוא ולהגיד להם, לא הכנעתם אותנו, לא רק שלא קטנו, לא רק שעמדנו במקום אלא גדלנו, זה בבחירות הללו. ויהדות התורה שהוליכה את כל המאבקים הערכיים והאחרים שקרו בקדנציה הזאת, ומוליכה את זה כבר הרבה שנות דור בחזית המאבקים במדינת ישראל, היא בהחלט המקום הנכון והאנשים הנכונים לטפל על הבעיות הללו ולהתמודד עם מה שמחכה לנו מעבר לסיבוב בבחירות האלה.
אוקיי, אתה ראית את ההפגנות שמתקיימות ברחבי הארץ אתמול והיום?
אני נמצא במשרד, נמצא בפעילות, ואני בהחלט לא השתתפתי בהפגנות ולא ראיתי. שמעתי, כמו כולם.
כמו כולם. אז יש הפגנות בגאה ובצומת שילת ובירושלים ובכל מיני צמתים מרכזיים ברחבי הארץ. יש קבוצה של חבר'ה צעירים, יורדים לכביש, חוסמים את הכביש, החילונים הנהגים לא מבינים מה על מה על מאומה, יוצאים, מתחילים קצת מריבות, באים שוטרים, עוצרים, מכות, חוזר חלילה כמה שעות והולכים הביתה. הסיפור הזה שמוקרן למשל הערב בחדשות בטלוויזיה, זה תעמולה הכי טובה ליש עתיד.
אני ברור לי שכל אדם שמבין מה יש עתיד או אחרים יכולים לעשות מהדבר הזה, ולא רק זה, אלא גם כביכול הם אומרים, הנה תראו, אנחנו השגנו הישגים ונשיג אותם הלאה וינסו לעשות דברים כאלה ואחרים. כמובן שזה דבר שלא תורם לנו, זה דבר שפוגע.
אולי יש דרך לעצור את ההפגנות הללו, הרב אשר? אם אתה למשל תנסה לשחרר את הבחורים שעצורים בכלא 4.
אנחנו צריכים להיות מרוכזים בדבר אחד. אנחנו צריכים להיות מרוכזים ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לבוא ולהראות, הנה הציבור החרדי בא לבחירות והעלה מעלה יותר את כוחו החרדי של הציבור הזה, כדי למנוע גזרות כאלה ואחרות. ואל תשכח דבר אחד, ואני חושב שזה הדבר שבאמת, ככל שתוקפו אותנו יותר, וככל שתוקפים אותנו יותר, עולם התורה גדל. אין בחורים יושבים ולומדים בשקט. אף אחד לא גויס בכוח, אף אחד לא יגויס בכוח. ויש דברים שצריך לעשות אותם, ואנחנו כמובן עושים את כל ההשתדלות, אבל גם אדם עצמו צריך לעשות את ההשתדלות של עצמו, כדי לא להביא את עצמו לנקודת חיכוך. מיותרת.
כרגע יש בחורים, יש שלושה חבר'ה עצורים בכלא 4 או כלא 6.
בחור לא נלקח מישיבה ונאסר עליו ללמוד בגלל שמישהו רצה לגייס אותו. וברוך השם, הכוללים גודלים, הישיבות גודלות ומתפתחות, ובכך אני...
אז בזה לא צריך לעזור להשחרר אותם, להוציא אותם החוצה?
אתה יכול לתת את התשובות יותר טוב ממני.
לא, אני רק שואל אותך, כאיש ציבור, האם אתה עוזר לשחרר אותם? ברגע שהם ישוחררו, גם הפסיקו ההפגנות.
ברור שאנחנו עושים את המאמצים שאנחנו יכולים, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל לא להכניס את עצמך לדבר הזה לחינם. ואנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות, אבל ברגע שזה הופך להיות לדבר שאתה כבר לא שולט על זה, אז אני מסתכל על על הקוס המלאה, אני מסתכל על עולם התורה, אני מסתכל על כל הישיבות. הרי מדובר בעשרות אלפי לומדי תורה, בגילאים האלה, עשרות אלפי לומדי תורה. ברוך השם, לומדים, יושבים בשקט, אף אחד לא מפריע להם ללמוד, אף אחד גם לא יפריע להם ללמוד, גם לא בעתיד, וזה ההסתכלות שצריכה להיות, וזה ההישג הגדול שאנחנו הובלנו בקדנציה הזאת, ונמחק גם את החרפות האחרות בקדנציה הבאה, בזאת השם. אבל זה תלוי, אבל זה תלוי רק בדבר אחד. זה תלוי רק בדבר אחד. אם נהיה חזקים, הם יצטרכו אותנו בקואליציה.
כלומר, שחוק הגיוס מבחינתך זה הישג.
שאף אחד, אל תשכחו, ואל תשכח שאף אחד לא דמיין לעצמו לפני הבחירות שעברו, שהולכת להיות ברית אחים בין בנט לבין לפיד, שתביא אותנו למצב שהביאה אותנו. אף אחד לא דמיין את זה. והיום יש סיטואציות פוליטיות אחרות, ופה אם אנחנו נבוא בכוח גדול, אנחנו נהיה במקום איפה שאנחנו צריכים להיות, כדי לשמור ולשמר את עולם התורה.
אבל חוק הגיוס מבחינתך זה הישג? אפשר לרשום את זה ברשימת ההישגים?
חוק הגיוס הוא חרפה. עצם זה שהאחים החליטו ביניהם שהם יכולים לעשות לעצמם מה שהם רוצים, אבל הציבור שלנו הם ינסו לגזור גזרות כאלה ואחרות, היא חרפה שאנחנו נמחק אותה על כל המשמעויות שלה.
הרב יעקב אשר, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. אנחנו יוצא לפרסומת, נשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל מנכ״ל ש"ס, הרב חיים ביטון, שלום וערב טוב לך.
שלום אבי לך ולכל המאזינים, ערב טוב.
הוא עמד גם ברשימת ש"ס לכנסת הקרובה במקום התשיעי, ולפי הסקרים האחרונים כבר לא כל כך ריאלי.
טוב, אנחנו עניין הסקרים דנו ודשו במספיק, אנחנו מצפים ומקווים בעזרת השם שכולנו נחלט חושים ותנועת ש"ס לא תיפול מכוחה, ויותר מכך בעיקר כדי לקדש שם שמיים, לא בשביל חיים ביטון.
ושהסקרים יהפכו לשקופים.
שקופים או סקרים שקרים, לא יודע, אבל זה לא העניין. כרגע אנחנו באמת לא נמצאים כרגע במספר זה או אחר.
תגיד, אנחנו
באמת
רואים את יאיר לפיד יוצא בכל ערב, הוא וחברי הכנסת שלו, להרבה מאוד חוגי בית, כנסים, ממלא אולמות. בכל עיר ועיר, כל ערב אתה רואה תמונות של אולמות מלאים והמפלגה הזו עובדת. אתה רואה את נפתלי בנט מסייר בכל הארץ, החברי כנסת שלו, חוגי בית, כנסים, אירועים. אתה רואה דף פייסבוק, תוסס חיים. אנחנו מחפשים בשס משהו דומה ולא מוצאים אותו. מה קורה שם?
קודם כל, אם לא מוצאים, אז כנראה לא מחפשים במקומות הנכונים. תנועת ש"ס, אני חושב שהיא, מבחינת, אם אנחנו מסתכלים כרגע כלפי כלל המפלגות, וגם אלה שאמרת, אני חושב שכשמסתכלים, נכון, רואים, כל חברי הכנסת שלנו הולכים מחוג בית לחוג בית, מבית ספר לבית ספר, יש כנסים שאולי, אתה יודע מה, אולי אנחנו פחות טובים בלהוציא את זה למדיה, אבל אני אתן לך דוגמה, כרגע כשאנחנו מדברים, קורה כנס גדול מאוד של 400-500, עוד לא קיבלתי נתון מדויק, במגזר החקלאי, בהתיישבויות, בצפון, מחר יש לנו סיור גדול באזור הצפון, הרב אריה דרעי שם מסתובב כבר הרבה, כל חברי הכנסת נמצאים כל הזמן בסיורים, במקומות, במגזרים, אבל תראה, חייב לקחת בחשבון עוד דבר אחד, אנחנו נמצאים כחודש וחצי לפני מערכת הבחירות, אנחנו עובדים כרגע עם קמפיין, ולא אני אמרתי, אומרים את זה גדולי הסוקרים וגדולי המבינים בקמפיינים, שזה הקמפיין הטוב ביותר. הרב אריה דרעי היחיד שמדבר בקולו, גם אם ראיתם את הסרטון שיצא היום או אתמול בלילה, בקולו על הנושא החברתי, גם על הנושא של מרן הרב עובדיה יוסף. אני לא חושב שזה כמו שאתה מציג, אני חושב שאנחנו עובדים יפה בשטח, הדברים לאט לאט חודרים.
אני לא מציג, לא אומר שאין, אני שואל, הנה אתה מספר שיש וזה בסדר, כלומר אתה רגוע כשאתה יושב במטה המרכזי של ש"ס,
תראה, אנחנו, אני אתן לך משהו, תראה, קודם כל אנחנו פתחנו כבר, התחלנו בט"ו בשבט, ואנחנו נכון לעכשיו 90% מהמטות כבר פתוחות פרוסות ברחבי הארץ, כבר בתחילת שבוע הבא הן מתחילות לפעול עם כל החומרים והכל, הפעילים פרוסים בשטח, אבל גם עבודת חברי הכנסת וגם העבודה של יושב ראש המפלגה הרב אריה דרעי וגם עבודה של הרבנים, כולם עובדים בקו אחד עם תוכנית עבודה מאוד מאוד מסודרת. נכון, אנחנו לא מפיצים בכל הוואטסאפ כפי שעושה יאיר לפיד וכאלה או בכל מיני מדיות את תוכנית העבודה ואיפה כל אחד הולך. אני יכול להגיד לך שכשאני רוצה עכשיו שפונים מאיזשהו מקום ופונים הרבה מנהלי אזורים או בתי ספר או כל או חוגי בית, אני מתקשה למצוא כבר חברי כנסת תנועים בלוז שלהם. אני לוקח את ההערה הזאת לזה שאולי צריכים להפיץ את זה, אבל אני לא בטוח שההפצה של זה נכונה. עבודה בתוך השטח היא הדבר הנכון ביותר. תנועת ש"ס ידועה כתנועה שיש בה את השטח הכי חזק, וזה גם ייראה בעזרת השם בקרוב גם בסקרים וגם בתוצאות.
כל המערכת הזו של דלת לדלת ושרי עשרות, או איך זה נקרא, שרי מאות, לא יודע את ההגדרה, של אותם אשכולות בקיצור שאנחנו מכירים בדרך כלל מערכות בחירות בשס, העסק הזה עובד גם הפעם, או שיש שינוי אסטרטגיה בעקבות שינוי המפלגה?
קודם כל, זה לא קשור לשינוי המפלגה, זה קשור צריך כל הזמן להתרענן ולראות מה השיטה הנכונה של העבודה. היום המדיה, גם החרדית וגם הכלל הארצית, היא שונה לחלוטין. היום הרבה אנשים הם מסתמכים על מה שהם שומעים במדיה, היום נכנסים הביתה יותר דרך מדיה, יותר דרך תקשורת מאשר בדלת, אבל כמובן גם זה לא עוזים את זה, וגם התוכניות הם גם בעניין הזה, עם שינויים כאלה ואחרים בכל עיר ועיר, בשונה מבעבר אנחנו מסתמכים יותר על אנשים שנמצאים, אותם ראשי מטות, אותם 88 ראשי מטות ברחבי הארץ, שהם רבים מהם סגני ראשי ערים, ואנשים שמבינים היטב בפוליטיקה, ולא מזמן לפני כשנה עשו בחירות מוניציפליות, אנחנו קשובים אליהם, רואים את השיטה שעובדים, לא רואים בני ברק וירושלים, קראי מגדל העמק וקריית גת, כל אחד והשיטה שלו, כל אחד והספיסת עולם שלו, אנחנו מתחברים אליה, וכך זה עובד, אבל מה שחשוב זה, צריך לקחת בחשבון, אנחנו חודש וחצי לפני הבחירות, עכשיו מתחילה העבודה, והיא מסונכנת יפה מאוד, וגם סיורים וגם כנסים, הכל נמצא ויהיה עוד ועוד ועוד.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו עכשיו רגע על הפעילות לקראת הבחירות, בוא נדבר רגע על הפעילות ההסברתית. אנשים שואלים כל הזמן הרבה מאוד שאלות, את כל המפלגות, לכל אחד יש, אתה יודע, לקנה, רשימת מסרים ותשובות, מה המפלגה עונה על התחום המדיני, ימין, שמאל, חברה, כלכלה, מצע כלכלי וכו', ובדברים הללו יש דפי מסרים ברורים מאוד. ש"ס ניצבת הפעם לראשונה בפני שאלה מאוד קשה, ששואלים אותה בעיקר אנשים מסורתיים, עמך, אמרת מקודם מגדל העמק, אנשים כאלו שאומרים, אנחנו הצבענו בשביל הרב עובדיה. כשהוא היה חי, הצבענו בשבילו, אמרנו, לא משנה לנו מי במפלגה, מה המפלגה הזו עושה, העביר החוקים, לא העביר, לא מעניין אותנו, אנחנו, היה לנו כבוד לרב, שמנו פתק לרב. מי כמוך מכיר את המשפט הזה? איך אתם היום במתי הסברה, או בכלל, בהנהלה של ש"ס, עונים על המשפט התמים, האמתי והטהור הזה, הנקי הזה, שאמרו הרבה יהודים עד הבחירות האחרונות?
תראה, אני אענה לך את זה בשלושה מערכים. הדבר הראשון לגבי מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אני חושב שצדיקים הם יזתם גדולים מאשר בחייהם, הוא השאיר צבא מאוד מאוד ברורה, אני שומע את זה מהשטח. כמובן שיש גם את אלה ששואלים את השאלה כפי ששאלת אותה, אני חושב שמי ששואל אותה כפי ששאלת אותה זה אנשים שמנסים לחבל במערכה. מי שבאמת, ואנחנו נמצאים בשטח, הסתובבתי ביחד עם יושב-ראש התנועה באופקים ובבאר שבע, ואנחנו מסתובבים כל הזמן, אנחנו שומעים את הדבר. הדברים לא נשמעים ככה. רוב האנשים באים ומבינים שמרן הרב עובדיה יוסף השאיר פה ירושה מאוד מאוד ברורה, הזהיר אותה בצורה מאוד מאוד ברורה, ומי שחשב לפני כן שזה בחייו זה ככה, כל שכן במיטתו. דבר שני, לגבי נושא של מועצת החכמים, מועצת החכמים הייתה וליוותה והייתה חלק מאותם כל ישיבת מועצת החכמים של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, במשך שנים רבות, עשרות שנים הם היו, זה אותם אנשים, זה אותם אנשים שהיו איתו ביחד.
אתה מדבר לבני תורה ושאתה מדבר לאנשים, אפילו לא בני תורה, אפילו אנשים שמחוברים לעולם התורה, גרים ליד, מכירים, באים לבית כנסת ורואים שם הרב שהוא מחובר לעולם התורה ויודע להסביר מהי דעת התורה ומועצת חכמי התורה, בוודאי שאין ערעור שיש היום גדולי דור שמובילים את ש"ס. שאנחנו מדברים על האנשים ואתה מכיר אותם.
אני סליחה שאני עוצר אותך, כי אני, מה שאמרתי בחלק הראשון ובחלק השני זה שני דברים שונים. זה נכון שהחלק הראשון שדיברתי זה יותר מדובר על אותם אנשים שבבתי הכנסת או לא אותם עולם הישיבות. החלק השני, זאת הייתה התשובה עבורם, וזה גם נכון שזה ככה. החלק השני מדבר על העניין של מועצת החכמים, שזה יותר על בני התורה, וזה התשובה עבורם. הדבר השלישי שאני רוצה להגיד בעניין הזה, זה שצריך להבין, אני קצת חושב שזה קצת זלזול באיזה אינטליגנציה של אנשים. זה נכון שיש קבוצה כזאת, זו קבוצה חשובה מאוד, זו קבוצה שהיא עדיין קיימת, אבל עדיין יש קבוצה של אנשים שמבינים שמרן הרב עובדיה יוסף השאיר פה תוכנית עבודה שצריכים לטפל בה. זה מוסדות החינוך, זה עולם התשובה, כל הדברים האלו השאיר אותה פה, ואותם אנשים שהצביעו עבור משהו הרים, הם מבינים שזה חייב להימשך, ואנחנו גם רואים מה קרה בשנה ושמונה חודשים האחרונים, שלא היינו שם, המצב הוא קטסטרופלי, ואני חושב שזה מה שצריך לעניין אותנו, שזה מורשתו של מרן, ואותה מורשת שהוא השאיר מתפרקת לעינינו, בגלל שהמצב הוא כזה שלא היינו בקואליציה, לצערי הרב, שהדברים תלויים אחד בשני. גדולי העולם החליטו לפני שנים רבות שהפוליטיקה היא קשורה בתוך היהדות החרדית, ולכן ברגע שהמצב הזה הוא נמצא כפי שאנחנו רואים אותו, אז העולם החרדי, ואני אומר לך את זה, ראיתי את זה בעין, אני נמצא פה בשנתיים האחרונות, אני ראיתי מה קורה גם בישיבות סיעה שישבתי בכל אחד ואחד, וראיתי את החוקים, עשרות חוקים שעברו נגד החוק, ראיתי את המצב שמה שקרה במעיין החינוך התורני, שהשר פירון עשה ועבד לנסות לפרק בכל צורה, וכמעט הצליח בדברים מסוימים, לולא שהרב אריה דרעי ואנשים אחרים, וגם עוד מרן לפני פטירתו דאג שיהיה תרומות גדולות וחולקו פה, צריך לדעת את הנתונים האלה. 30 מיליון שקלים הפסיקו פה מתרומות ששילמו פה דרך המערכת שלנו, שולמו לכמעט 700 מורים, קיבלו משכורת במשך שנה, וגם השנה בעזרת השם, אנחנו עובד על זה בכל הכוח, הרב אריה, כדי להביא את הכסף הזה, כדי להציר מצב שהעולם התורה לא יתפרק. אין מצב עם אנשים, וזה אני חושב שאנשים צריכים להבין, מעבר לכל המלחמות והוויכוחים, ההוא והשם של ההוא, צריך להבין, תנועת ש"ס זה לא תנועה שנוצרה לשם של בן אדם ספציפי, זה מרן הרב עובדיה יוסף ביחד עם מועצת חכמי התורה, הרימו את הדבר הזה כדי לבנות את הדברים האלה. אם לא יבינו ויתעוררו וידעו שהמצב שלנו הוא כזה שצריכים לחזק את תנועת ש"ס, שהיא מחזיקה את המוסדות הללו, ולקחת את הדברים בכל הכוח הראוי.
זה אותה תעמולת בחירות, בוא תעצור, אנשים יצביעו למה שהם רוצים. אני רק רוצה לשאול אותך ברמה אישית, חיים,
אני חושב אגב זה לא תעמולת בחירות, אבל אתה יודע, מכבד את
זה. בסדר, התשובות הענייניות כבר קיבלנו, שזה כבר נהיה אובר, אז באמת צריך לשים נקודה. תגיד, רב גרוסמן, שליטה ממגדל העמק, שהיית בקשר איתו, מנהל המוסדות שלו, יד ימינו, אתה בשיחות איתו בתקופה האחרונה?
קודם כל, כן, זכיתי לחיין במוסדותיו במשך 13 שנה, כש-11 שנים מתוכם הייתי מנכ"ל המוסדות, אני בקשר איתו, תמידי, אי אפשר להתנתק ממנו, זה לא אדם שאפשר להתנתק ממנו, כולם יודעים מי הוא, אני בקשר איתו כמעט חד שבועיים.
כי אני שאלתי את עצמי, תושבי מגדל העמק, למי יצביעו יותר, לחיים ביטון או לדודי שוואמנפלד?
תראה, אני אענה לך תשובה. אז זה לא חיים ביטון ולא דודי שוואמנפלד. זה עוד פעם תנועה. אני ממש מנסה, זה באמת לא ממקום של ענווה. זה לדעתי ממקום של הבנה אמיתית מה בן אדם חושב לפני שהוא מצביע. זה קודם כל מרן, זה קודם כל התנועה. זה לא כרגע אני או הוא, ואני לא אכנס לשום פלמוס בינינו, ודודי שוואמנפלד כבודו מקום מונח, אני לא יודע כמה הוא קשור לרב גרוסמן, צריך לשאול את הרב גרוסמן, ואין קשר לכל הסיפור הזה. הסיפור האמיתי הוא באמת למי מצביעים, זה לא לאדם הפרטי. ולתנועה, ואין לי ספק, אני גם אומר לך מאינדיקציות שאני מקבל מהשטח, והייתה פה ישיבת מעלה אזורים אתמול, וישבתי איתם ארוכות, וגם ניתחנו את מגדל העמק, אני בטוח ב-100% מגדל העמק, וגם שאר המקומות, ובעיקר בפריפריה, וגם בירושלים והכל, מבינים את גודל המעמסה והמטלה, והם ידעו היטב שרק תנועת ש"ס יכולה להמשיך
טוב,
את המהפכה.
טוב, אוקיי, צור. אוקיי, חיים ביטון, לסיום, מה הנושא הכי בוער ללבך, קרוב ללבך, אם אתה נכנס לכנסת? מה הדבר שאתה מסתער עליו?
אני אגיד לך, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת כמה פעמים, ואני יכול להגיד לך ככה, אני בחור שגדלתי בשכונת שמואל הנביא, בשכונת מצוקה, משפחה של 10 ילדים, עם הורים שנתנו לנו את הכל, אבל יחד עם זה ראיתי מה זה קושי. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא גלגל אותי בחיים גם לדברים שהם כמו מוסדות מגדלור, ששם יש אלפי ילדים ממצוקה, וראיתי ונגעתי בצורה ממש נגיעה אישית בחדרי האוכל ובחדרי השינה ובכל דבר ודבר שקשור לילד, וגם במלחמות מול משרד הרווחה ומול כל משרדי הממשלה עם גלגלי הבירוקרטיה קשים.
בקיצור, עוני, זאת ההגדרה, עוני ילדים?
לא, אני לא מדבר על עוני, אני מדבר כרגע על ילדים, זה לאו דווקא עוני, זה יכול להיות ילדים ממשפחות, ממשפחות קשות יום, ממשפחות כאלה שהם לאו דווקא קשורים לעוני, זה לפעמים ילדים יתומים, זה לפעמים ילדים שההורים שלהם בכל מיני סמים ודברים כאלה, וראיתי איך הגלגלים של כל, זה פשוט בלתי יומן, זה לא פה המקום לפרט, אבל לבוא ולראות שיש ילד שבא אליך, ילד שרוצה להתקבל למוסדות, ואבא שלו מסומם, ואמא שלו כבר איננה בין החיים הרבה שנים, ואתה לא יכול לקבל אותו לאותו חממה מדהימה שהרב גרוסמן בנה אותה, בגלל שאין מכסה כרגע בעירייה או במשרד הרווחה. זה זועק לשמיים, וזה ועוד הרבה דברים אחרים. אני מתכוון בכל כוחי, בעזרת השם, מתוך המקום שאני מכיר אותו וראיתי אותו בצורה הרבה יותר קשה, להילחם באותם גלגלי בירוקרטיה ולחוקק ולעזור. יחד עם כל התנועה לחוקק חוקים, לעזור לאותם ילדים חסרי ישע.
אוקיי, יפה. בכל מקרה אנחנו צריכים לראות אותך קודם כל בכנסת.
זה הקדוש ברוך הוא יחליט, ועם ישראל שיבין.
גם אם ש"ס תקבל 6 מנדטים, ויהיו לה נניח 2 או 3 שרים, הם יפרשו מהכנסת, יתפטרו, כדי שתוכל להשתלב במקום ה-60
או 70 בקצה. אבי, תהיה קצת יותר אופטימי, יקירי, קצת יותר אופטימי. עם ישראל חי וקיים, בעזרת השם, ידעו שהם
מצליחים. אני ממנה אותך כבר לחברי כנסת, גם אם לא יהיו 9 מנדטים, יותר אופטימי מזה.
תודה אבי, תודה רבה. לא בדיוק אישי, אבל בעזרת השם, הצלחה לכולם.
תודה רבה, להתראות. אנחנו עכשיו פונים אל כתבנו פרשננו, מני גרה, שלום לך מני.
שלום וברכה אבי.
אוקיי, דיברנו עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר בתחילת המהדורה, וגם עם חיים ביטון, אנחנו מדברים בעצם על הסקרים האחרונים שמחלישים את כוחם של המפלגות החרדיות, גם ש"ס, גם יהדות התורה. צריך לומר שעדיין מדובר רק על סקרים, אבל אתה אומר שיש ביהדות התורה עכשיו את הקלף שהוא אולי המחליף לקולות העבודים של בני תורה.
אכן, אנחנו מדברים לאחרונה יותר מניתוח המספרים שממנו עולה, אכן, כי ליהדות התורה קשה מאוד להשיג את המנדט השביעי. לאחר מכן מגיעים גם הסקרים, ואולי הם קצת מייצרים איזשהו לחץ, אבל הלחץ הזה בדגל התורה לפחות מוגבל. עכשיו, אתה יודע, אני חושב שהם מסתירים איזשהו סוד, איזשהו קלף מנצח, או איזשהו משהו שגורם להם ככה להיות רגועים ולהיות בטוחים שהמתכונת הזו של 3 נציגים של דגל מול 4 של אגודת ישראל תישמר. אז אני מנסה לברר, ומסתבר שעל מי שבונים הרבה מאוד בדגל התורה זה הלייזר סורוצקין, למעשה איזי סורוצקין, המקום השמיני דווקא, שהוא למעשה כבר עובד ערב אחרי ערב, עוברים בארץ, כבר נמצאים בעיר הרביעית, ושם עורכים כינסי פעילים. השטח של לב לאחים זה משהו שקיים ומפוזר בכל רחבי הארץ, כמעט דומה למקבילה השסית, שבשס יש גם את סדרת הפעילים ש... פזורה ברחבי הארץ,
ואותם פעילים של... כלומר, רק בגלל שהרב סורוצקין, מני, רק בגלל שהרב סורוצקין עכשיו שובץ לרשימה, אז פתאום ביהדות התורה גילו את השטח הזה, בחירות קודמות, לפני 2, לא היה לב לאחים, לא היה את המנגנון הזה, לא עשו את הכנסים האלה?
נאמר את האמת, לא השתמשו במנגנון הזה. השתמשו במנגנון הקיים הפוליטי של דגל התורה, במידת האפשר, אבל כעת כשיש בהחלט את המניעה ואת הרצון, למרות שאתה יודע, הפעילים של לב לאחים אומרים לי שהם קרועים בינם לבין עצמם, כי בסתר ליבם הם אולי מעדיפים שהרב סורוצקין כן יישאר איתם. אבל הם מבינים שזו ההחלטה של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן, ולכן הם דבקים במשימה, ובכל מקום מציבים להם יעדים, בכל כנס כזה, בכל עיר מציבים להם יעדים. בפעם הקודמת יהדות התורה קיבלה X קולות, אתם צריכים להביא את מצב הקולות לכזה וכזה, בכל מקום יש יעדים ומספרים, והתקווה של דגל התורה כנראה שזה מה שיחסה את החסר הצפוי בעקבות אי בחירתם או פתק לבן שאותו צפויים להציב אנשי הפלג הירושלמי.
אוקיי, מעניין. אנחנו מדברים פחות או יותר על 20,000 קולות שאם בני תורה לא מצביעים צריך להשיג בכל מקרה 20, 20 ומשהו, נכון? עד 30?
לא, אז בבסיס של הקולות פה, תשמע, פה יש דיון שלהם. כלומר, בדגל התורה מאמינים שבסופו של דבר, גם חלק הערים מהציבור שבני תורה כן יצביע, הם משוכנעים שלא תהיה קריאה פומבית של גדולי תורה לא לצאת להצביע, זה משהו שלא היה מעולם נגד דעת החזוני שקבע בעניין הזה מסמרות, הם לא חושבים שתהיה קריאה פומבית של רבנים לא לצאת להצביע או לשים פתק לבן. כך הם מעריכים, ולכן, התחושה הרווחת והתופעה ולמעשה כל מה שיעבירו בציבור יגרה אמנם כמה אלפי קולות, אבל לא את כולם. כלומר, חלק מבני תורה כך מעריכים בדגל התורה בסופו של דבר כן ייצאו להצביע עבור ג', מה גם שאתה יודע, לא מדברים על זה הרבה, אבל אני מבין שאיפה שהם, לא רק בדגל התורה, במקומות אחרים גם יש איזה שהן רעיונות וניסיונות של גורמים אחרים כן לנסות ולהביא לאיחוד השורות בסופו של דבר. כלומר, לא נתפלא אם בסופו של דבר בימים האחרונים שלפני הבחירות אנחנו נראה, אני יודע, רבנים או אדמו"רים או ראשי ישיבות כאלה שיעלו לביתו של מרן הרב אוירבך, מתוך בקשה בסופו של דבר כן להצביע עבור יהדות התורה. האם זה יועיל? מה תהיה ההחלטה הזאת? אי אפשר לדעת כרגע, אבל יעבדו על זה ללכת לשם. אבל בואו נדבר עוד קצת על יהדות התורה, שמבחינת המטה בפתח תקווה עדיין לא נפתח, כיוון שהחוזה עדיין לא נסגר. מדובר במשהו שאני מבין, היום או מחר אמור להיסגר, כך שבתוך יומיים המטה כן צפוי להיפתח. מה שכן עובד בינתיים כבר ביהדות התורה, זה מטה המיפוי. כלומר, נזכרו שתי חברות חיצוניות לעשות את העבודה הזאת של מפות, לעשות טלפונית, עבודה טלפונית מבסיס המידע הקיים של הבוחרים של יהדות התורה. ערים כמו בית שמש כבר התושבים שם קיבלו טלפונים בימים האחרונים, ואלו חברות חיצוניות שעושות את העבודה הזו, וכך ממפים את הבנק הראשון של הקולות. יש עבודה בשטח, okay. אין עדיין מטה, זה עניין של יומיים שלושה.
נמתין ליומיים שלושה כדי לראות את העבודה הזו מקרוב. מני גרה, פרשננו, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו יוצא עכשיו לפרסומת ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
דודי שוואמנפלד.
ערב טוב ידידי, אני כל כך לא רגיל לדבר איתך בטלפון.
כן, זה נדיר.
טוב, גם זה קורה.
מה נשמע?
ברוך הוא, ברוך שמו, השתבח שמו לעד. ימים מדהימים, ימים מדהימים.
תל אביב עכשיו אתה נמצא.
כן, שכונת התקווה, מדבר בשקט, כי אמרו לי שפה ממול גרים מסתננים, ושאני לא יריש להם, כי הם שולטים כאן. אבל גם בזה נטפל.
מזל שלא בחברון, כי גם שם גרים ערבים, וגם שם שולטים.
ושם יש לנו את ברוך מרזל שיתפל, יש חלוקה.
אז מי מטפל בהר הבית?
אז הנה, בשביל זה ברוך מרזל, כי ברוך מרזל לא עולה.
אז איך יטפלו בהר?
אגב, שמעתי ממנו שרב שלמה זלמן אויבך, הרי בגלל הרב שלמה זלמן אויבך הוא לא עולה, שלמה זלמן אמר, אני יכול להתיר ואני יודע ואני יכול לחשבן את השטח וכו' וכו', אבל בגלל שאבותיי לא עשו את זה והמשיכו במנהג שלא עולים, אז אני לא עולה ואתה לא תעלה, ובגלל שרב שלמה זלמן אמר לו ואתה לא תעלה, בגלל זה הוא לא עולה.
כלומר שמעיקר הדין מותר לעלות.
שהוא יכול למצוא את המקומות ששם אפשר לעלות. כן, רב שלמה זלמן אמר לו שהוא יודע שאפשר לחשבן ולמצוא, והוא מבין את הרבנים ושומע, אבל הוא לא רוצה בכלל להתחיל עם זה, כי אבותיו לא נהגו כך ולא חיפשו לעלות, אז הוא ממשיך מהמנהג הזה.
יפה, תראה, כמו שזה נראה בסקרים לפחות, אתם עוברים את אחוז החסימה, גם שוחחנו כאן עם אלי ישי בעצמו לפני מספר ימים, וניתחנו קצת את הסקרים, באמת זה נראה שזה הולך וקצת מתייצב בשבוע האחרון ולקראת השבוע הבא, מפלגת יחד דוברת את אחוז החסימה, שזה בפני עצמו כותרת מעניינת ומשמעותית, ובטוח שאתכם גם מאוד משמחת. אגב, משמחת כל מי שחרד לגורלות, הרבה מאוד קולות שלא ילכו חלילה לתמיון. אבל התמונה שמצטיירת היא שהמפלגה הזו מצליחה להביא קולות חרדליים, ימניים, חבדניקים, עוצמה לישראל, כמובן את הגוש של כיסא רחמים, שהוא גם כן מספרית נכבד מאוד, להביא אותם לבית אחד, ובסוף יום אחרי הבחירות מה? אתם מפלגה חרדית?
איפה אתה מתפלל? סליחה על השאלה האישית, אני מתכוון עם האם אתה מתפלל בשטיבלך?
אתה יודע מה, אני פה לבור, אני פה לבור הזה, כן.
לא עניין של בור, אני מתפלל למשל בבית חבד בנוף העמק כל יום, ואף פעם לא שאלתי איזה בית כנסת זה, חרדלית, חסידית, חבדניקית.
כי אף פעם לא דרשו מהגבי של הבית כנסת להצביע בהצעת
חוק בכנסת. כל אחד יכול לגשת לעמוד, אחד אומר קדיש, עוצרים, מחכים שהספרדי יגיד ורווח והצלה, וממשיכים הלאה. יום אחד ניגש אחד מכובע כזה, ועם שטריימל כזה. אני לא מבין, בדיוק בכנסת, שם אנחנו מתחילים לחפש את עצמנו, ולחפש את הככל אשר יורוך,
וזה בסדר גמור.
אבל מה רע, לא הבנתי, הולכים לבנות את בית המקדש, או שהולכים לטפל בלפיד כאלה ובחברה האלה? לא הבנתי, בשביל מה צריך שם את כל הדברים האלה?
רגע, למה אתה מרגיש מה, מאוים? אתה עונה, אתה מתנצל על משהו, אני לא מבין מה.
לא, אתה אומר לי איזה מפלגה אני אהיה.
אני אסביר לך למה השאלה, אני אשאל אותה אחרת. כשבא דיון בכנסת, שיש בו שני אלמנטים, או זה על חשבון ארץ ישראל, או על חשבון לומדי תורה. תבחר.
תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל. בלי תורת ישראל, שום דבר לא מתחיל.
כלומר שקודם כל תורת ישראל, רק אחרי זה ארץ ישראל.
החרדלניקים שהתחברו זה שדבון בגלל תורת ישראל.
אז למה הוא הצביע נגד הרבה מאוד דברים שקשורים לתורת
הוא
ישראל?
הוא פרש, כי בדברים של תורת ישראל, יש דברים שלכל דבר יש את הפרשנות ואת הרבנים, גם בענייני גירות בינינו לבין עצמנו החרדים, יש לנו את הרבנים כל אחד עם הקו שלו ועם הדרך שלו ואיך, ויש את דגל התורה ויהדות התורה.
אז הנה אתה עונה לי, שאחרי הבחירות, כן, אתם מפלגה חרדית, שתורת ישראל היא הדבר שקודם לפני כל הדברים האחרים.
שמעת כל הזמן את הפוליטיקאים שאהבנו כל כך לריב איתם, אבל עכשיו אני כמעט בצד שלהם. תמיד הם יגידו לך, אנחנו נשאל את מועצת חכמי התורה, מועצת גדולי התורה, ולנו יש מועצת גדולי ישראל, חכמי ישראל, בראשם מרן הרב מזוז, הוא יהיה יושב ראש המועצת, איתו ישבו רבנים, שם הדברים שצריך להכריע גדולי ישראל, בוודאי בוודאי את הדבר הקשה יביאו נל משה. כמו שכל יהודי שומר תורה ומצוות וכל דבר שואל רב, אבל בכל דבר פוליטיקה זה או אחר, חברי הכנסת של יהדות התורה, של ש"ס, על כל סעיף בוועדת הכספים
הם רצים למועצת. חבל, רציתי לדבר איתך על עוד הרבה דברים, אתה עונה לי תשובה כזאת ארוכה על שאלה כל כך פשוטה וקצרה. מה, נגמר לנו הזמן? נדבר איתו גם בשעה הבאה, זה לא עובד ככה. דודי, אתה שעה הבאה בעוד איזה כנס או שאתה תהיה פנוי?
אני איתך, אני איתך, אבי.
דייתי, אל תברח.
אנחנו שנים ביחד.
אנחנו, לא, עוד נהיה גם שנים הרבה ביחד, תאמין לי.
ביחד.
חד משמעית. אגב, מה אותיות? אין עוד אותיות.
יש דרך, תעזוב, האותיות יגיעו. להסתדר איתם.
אוקיי, אנחנו נדבר עוד מעט, דודי שוינפלד. תודה לך בשלב הזה. נודה לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי פלד, לאשר גרייבר בעריכה ולדוד קליקר בהפקה. הטכנאי שי פופובסקי, אחרי חדשות 8 אנחנו שווים, שרו איתנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
אנחנו שווים לשידור, שוב ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי. הטכנאים ישי פופובסקי ומנדי אור, אנחנו נודה כמובן לעורכת הראשית אסתי פלד ולעורך אשר גרייבר ולדוד קליגר שאיתנו ערב בהפקה, ואנחנו באמצע שיחה עם דודי שוינפלד, אנחנו נשוב אליה עוד מעט. אנחנו לפני כן נפתח את השעה הזו בסוגיה אחרת רלוונטית מאוד לימים הללו. נמצא איתנו שחר אילן על הקו.
ערב טוב.
ערב טוב, איש עמותת חידוש. קודם כל, לפני שנעסוק בנושא שלשמו התכנסנו, אגב, אני שומע שאתם עותרים נגד שני רבנים על שימוש בלתי תקין או חוקי בהבטחות רוחניות או ברכות כאלו שאסורות על פי חוק בבחירות.
שני המקרים שונים. המקרה של הרב זר שבו הוא חלם את הרב עובדיה מבטיח ברכות, הוא מקרה קלאסי של שימוש בברכה, הוא מקרה קלאסי של שימוש בברכות בניגוד לחוק, והוא אכן תואם את מערכתו. המקרה של הרב מויאל מקריאת גת לדעתי חמור בהרבה. הרב מויאל בעצם איים על האברכים שלו שאם הם לא יפעלו למען ש"ס הוא יפטר אותם. הדבר הזה הוא פשוט קשה להגבין בחומרתו. אז אלה הם שני המקרים שבעת ים פעלנו. אני מוכרח לומר שכמות המקרים שבעת ים אנחנו צריכים לפעול היא כל כך גדולה שאנחנו מתקשים לעמוד בעומס.
אוקיי, מה, הציבור החרדי מייצר הרבה בעיות חוקיות לאחרונה?
אני חושב שהמצב שבו הציבור החרדי התפלג גורם לכך שהצורך, בוא נאמר שבמערכות בחירות קודמות השימוש בברכות למשל היה מתון יותר, ואגב הצלחנו למנוע אותו יחסית די בקלות, כלומר למשל ש"ס הפיצה
אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, שחר, מבחינת החוק, הרי אם ש"ס עצמה, המפלגה הרשמית, נניח, עושה שימוש בדבריו של הרב זר ואומרת, הנה ראו כזה ראה וקדש, הרב עובדיה בא אליו בחלום ואמר לו שחייבים להצביע שעס, העתירה שלכם במקומה. אבל בא רב שלא עובד בשעס, לא שייך בחינה רשמית למפלגה הזו, מספר לקהל מראיתו על חלומו, על החלום שבו הוא חלם את הרב עובדיה יוסף, לאיזה חוק בדיוק הוא משוים? על מה הוא עבר? מה, אסור לו לספר בבית המדרש שלו שהוא ראה את הרב עובדיה בחלום וזה מה שהוא אמר לו?
יש פה סוג של התממות. הידיעה שהופיעה בכל האתרים החרדיים הייתה זהה כמעט לחלוטין. מישהו הפיץ את הידיעה הזאת. אני מעריך שהמישהו הזה, לא הרב זר ישר והפיץ אותה.
ואם לרב זר, אם לא לרב זר, אלא לישיבה שלו, לאחד ממקורביו או חסידיו, יש משרד יחסי ציבור שעומד מאחורי זה?
אז אני אתפלא מאוד, למה משרד יחסי הציבור של הרב זר התחיל לפעול דווקא בימי בחירות, ואתה להאמין שיש מקום לבדוק האם שס היא שמפיצה את כל החלומות.
כלומר, אתם בעצם מציפים את הבעיה, עשינו אותה על השולחן, דורשים מוועדת הבחירות כמובן לבדוק, אבל לא הגעתם לשלב הממצאים. אין לכם כלומר ראיות לדברים כאלה ואחרים.
אני לא מנוי לשימת ההודעות בעיתונות של שס. היכולת שלי בעניין הזה הייתה לבדוק את הטקסטים באתרים השונים ולהגיע למסקנה שהם דומים. אגב, שתבין, אני מסכים איתך שרב שאיננו פוליטי, יכול להיות שאיננו מודד היום לחוק, אבל זה לא שהרב זר לא עבר על החוק, הרב זר עבר על החוק. אני אומר שוב, כשהרב דוד יוסף למשל, מסתובב ברחבי הארץ ממקום למקום, ומבטיח שכל מי שיצביע שס, אבא שלו יתפלל עליו. אני מאוד מקווה שיש לו אישור בכתב מאבא שלו להבטחה הזאת. אני גם חושב שלרב עובדיה בן נסתר יש דברים חשובים יותר לעשות מלהתפלל.
בוא, את ההערות שלך בעניין הזה תשאיר לעצמך. אנחנו מדברים כרגע מבחינה חוקית. גם אם הרב דוד יוסף...
רגע, למה זה של עצמי? הרב דוד יוסף מבזה את אבא שלו.
מה זה מבזה את אבא שלו? לפי דעתך.
אתה מראה עם אותי כרגע. יש לך בעיה עם... מעמדי איננו פחות מזה שהרב דוד יוסף בעיני אנשים רבים, וזכותי להגיד שהרב דוד יוסף מבזה את אבא שלו, לא רק את החוק.
אוקיי, אז כלומר שאתה בעצם אומר שלדעתך הרב דוד יוסף מבזה את אביו, אבל לפני חצי דקה אני חשבתי, וזה גם מה שהמאזינים הבינו, ולכן עצרתי אותך, וטוב שהעברת את דבריך, אתה רצית לומר שהוא פועל שלא כחוק בגלל שהוא משתמש...
אין כזה שהוא פועל שלא כחוק. אבל כשהרב דוד יוסף מסתובב מעיר לעיר ומבטיח שאביו יתפלל בשמיים עבור בוחרי שס, הוא פועל באולוג שלא כחוק. ולהבדיל מהרב זר, שאיננו אישת, ואתה יכול להגיד שבאמת מהרב זר היה מקרה חד פעמי, אז הוא לא היה כזה דרמטי. הרב דוד יוסף הוא חבר מועצת החכמים. הוא פועל
מטעם המדינה. תגיד לי עכשיו עוד שאלה. לרב, מבחינה חוקית, בוא ניקח את הרב חיים קנייבסקי, כן? שאומר, כל מי שיצביע ג' אני אברך אותו בברכת הצלחה.
בוא ניקח, בבחירות הקודמות, הרב, השופט רובינשטיין הורה למחוק את המשפט הזה בעקבות עתירת חידוש.
אוקיי, בסדר. עכשיו, בוא נניח שהמשפט הזה לא מפורסם בשום מקום או מסמך רשמי של יהדות התורה. אלא זורץ, אתה יודע, בין האנשים.
מה אתה רוצה להגיד? לומר לי שבציבור החרדי לא שומרים חוק, זה אמירה שלך, אני לא רוצה להגיד
לא,
אותה. אני רוצה
לא, לה... אבל אנשים מדברים ביניהם, זכותם לומר את זה. כלומר, אין את מי לתבוע, מי עובר כאן על החוק בהגדרה החוקית היבשה שאוסרת על תעמולה מהסוג הזה.
למה להיכנס? כי הדיון הוא נורא קשות. יש המיסטיקה של מערכת הבחירות, מובילה, היא לא רק בעיה מאוד קשה מבחינת תואר הבחירות, שכן ברור לגמרי שיש אנשים רבים שבעיניהם הענקת ברכה או קמיה שווה לא פחות ואולי יותר מאשר שוחד בחירות. המיסטיקה שמחת הבחירות, יש לה שורה ארוכה של בעיות אחרות. אני חושב שלא מעט מהאנשים שמשתמשים בה מזלזלים בבוחרים כשהם עושים את זה, שכן הם עצמם לא מאמינים. כלומר, אין לי ספק שאנשי שס שהזמינו בשקל 70 תנועות של הרב כדורי מסין ב-1996 עשו את זה בצורה צינית. כלומר, אני לא חושב שהמנהג הזה, שהוא כנראה מאוד יעיל, כי יש בו הסתמכות על אמונה תמימה, אני לא חושב שהוא מביא כבוד לציבור החרוץ.
כן, זה בהחלט, זה כמו שיאיר לפיד מדבר למשל על הורדת יוקר המחיה, זה קמי אחר, זה מדבר לאנשים תמימים אחרים, והוא בעצמו גם לא מאמין בזה.
אתה מכיר אנשים שביקרו את יאיר לפיד פחות ממני בשנתיים?
לא, אבל רגע, אני לא אומר שביקרו, אני אומר שזה קיים בכל מפלגה כמעט, אם תבחן בטרמינולוגיה השונה של כל מפלגה, בצבע אחר בין אחד לשני, בטקסטים השונים, אבל גם יאיר לפיד מחלק מיעוט, הם לא נראים בצורת שמן זית, אבל הם נראים בצורת דיור להמונים. כל אחד יקנה את זה אחרת.
אוקיי, זה בסדר גמור, את זה עשה אריה דרעי בסרטון של אתמול, שאגב אני טרחתי ותמללתי את כל ההבטחות שלו, בין היתר כי חלק מהן נשמעות לי הבטחות ראויות. ואני מאוד אשמח אם הוא אכן יממש אותן, כי אני לא רגיל.
אז מה, אתה תצביע לו בגלל זה?
לא, אבל אני אשמח אם הוא יממש אותן, ואני אשמח להזכיר לו אותן.
הוא יצטרך מנדטים כדי לממש אותן.
אני חושב בוא נאמר שהניסיון המצטבר, והניסיון המצטבר שלי מאוד ארוך, מראה שדרישות קואליציוניות של ש"ס ויהדות התורה, הן עוסקות בדרך כלל בנושאים סקטוריאליים. אם בפעם הראשונה הן יעסקו בעיקר בנושאים לא סקטוריאליים, אני אראה בזה מהלך חיובי. יתרה מזאת, הניסיון המצטבר מראה שלמרות ש-70-80% מהחרדים הם נשים, מהנשים אחרות, הם נשים עובדות, ובין 45-50% מהגברים החרדים עובדים, הדרישות לא עוסקות בדרך כלל באנשים עובדים. אני ממש אשמח לגלות שלשם שינוי הם כן יעסקו בציבור הגדול הזה. למשל, אני אתן הצעה מהפכנית, למה לא ידרשו המפלגות החרדיות תקציבים להקמת אזורי תעשייה עתירי ידע ביישובים חרדיים? האם זה באמת כל כך מופרך שהמפלגות החרדיות ידאגו לזה?
זה בכלל לא מופרך, ואגב אני יודע שדיברו על זה כמה וכמה פעמים, הוא לא בטוח שבאמת מפלגה חרדית מסוגלת להניע מהלך כזה.
אני משוכנע לגמרי. יתרה מזאת, יש אדם חרדי שני המהלכים כאלה יפים מאוד, קוראים לו יעקב גוטרמן.
לא, זה בדרך כלל יזמים שבאים וחוברים לראשי רשויות.
למה גוטרמן צריך לעשות את זה ולא גפני? למה גפני אומר, אני לא דואג לאקדמיה? למה?
אוקיי. שחר, שים נקודה, אני רוצה לעבור איתך לעוד עניין ברשותך, אבל לפני כן לצרף את הרב רמי רייבד על קו הטלפון. שלום רב רייבד.
ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אוקיי, כי הקדמה לשיחה שלנו, אגב, שחר אילן, אתה בעד ההפגנות שאתה רואה ביומיים שלושה האחרונים סביב סוגיית הגיוס?
אני סבור שהדרך לפתור את בעיית חוק הגיוס היא בתיקון הסנקציות הפליליות לסנקציות האם אתה שומע אותי כפול? כי אני שומע את עצמי כפול.
אוקיי, רגע, יטופל. לדבר רגע שוב?
בסופו של דבר, נושא חוק הגיוס יכול להיפטר בזה שהסנקציות הפליליות יוכנסו בסנקציות כלכליות. נחזור כלומר, כרגע נראה שאחרי מבצע צוק איתן, אחרי שהממשלה נפלה, חזרנו, חלק גדול מהנזק שגרם חוק הגיוס תוקן. אני אמר כאילו, בעיניי, מה שקורה, ההפגנות האלה הן ניסיון, אגב, די כושל כרגע. של פלג בני התורה, לשים נושא על סדר היום, שהוא לא קיים כי הציבור החרדי כרגע לא באמת עסוק בחוק הגיוס.
אוקיי. כלומר, אבל ההפגנות הללו משאירות את הנושא הזה שנקרא חוק הגיוס בכותרות, אז יכול להיות שהן כן טובות.
זה אתה יכול להגיד לי, כי בסופו של דבר, אם זה נמצא בכותרות, זה נמצא בכותרות רק בתוך המגזר, כי מחוץ לו זה לא מצליח, כלומר, זה לא מצליח פשוט לדגדג את התקשורת הכללית.
הבנתי. אוקיי, הרב רייבד, שוב ערב טוב לך. אתה מה, בעד ההפגנות הללו שאתה רואה, יש שלושה בחורים בכלא הצבאי שנעצרו כי לא התייצבו בצו ראשון בלשכת גיוס, וחברים שלהם, וקהילה גדולה יוצאת החוצה לרחובות להפגין, וקוראת לשחרר אותם. אתה בעד או נגד?
אני רוצה להקדיש מקדמה קצרה, כי עוד רגע התברר שאני ושחר למעשה אומרים את אותם דברים, שחר נגד ההפגנות וגם אני נגד ההפגנות, אבל צריך להיות ברור שזה לא מאותם סיבות ומאותם טעמים. כמו שמקודם שחר אמר לך שדיבר על הרב דוד יוסף שהוא מבזה את אביו, שלא נתבלבל ונחשוב ששחר דואג לכבודו של הרב עובדיה. גם כאן בנושא הזה של, של ההפגנות, אז אני לא חושב ששחר נגד ההפגנות, בגלל שהוא תומך בדעתם של גדולי ישראל,
okay.
אלא מהסיבות שלו, שחר רוצה שהיה שמח מאוד אם כל בחורי הישיבות היו מתגייסים לצהל ולא היה נשאר בחור אחד בישיבה. אני לא חושב, הוא לא רוצה לעשות את זה בצורה של, של החוק החדש, כמו שהוא אמר מקודם, רק בגלל הסיבה שהוא חושב שהחוק החדש רק יזיק לעניין הזה, אבל המטרה הסופית של שחר, כמו שאנחנו יודעים, ושחר בוודאי לא יחלוק עליי, שכל בחורי הישיבות יהיו בצבא.
אני חולק אליך, אני לא צריך להבין למה אתה מברק את דעתי ולפעם את דעתך.
כן, אני אגיד את דעתי מיד. דעתי כזאת, לגבי הנושא של ההפגנות. ההפגנות כיום הן הפגנות נגד המעצרים של אלו שלא התייצבו לצו הראשון. אין הצדקה לא להתייצב לצו הראשון. מועצת גדולי התורה ברשות מרן הרב שיינמן קבעה שצריך להתייצב לצו ראשון, כמו שעושים בחורי ישיבות במשך עשרות שנים. אין מכך כל נזק, לא היה כל נזק, וגם עכשיו אין נזק. היו כמה מגדולי האדמו"רים שהתנגדו להתייצבות מטעמי צניעות, אבל התקיימה פגישה בין בכירי הנציגות החרדית לבין בכירי אכ"א, ובאכ"א גילו הבנה, והלכו לקראת, והגיעו להסדר שכזה שיאפשר באמת לכולם להגיע לצו הראשון בלי להתעמת עם הציבור החרדי. צריך להדגיש, גדולי ישראל שמצדדים בהתייצבות לצו הראשון, הם עושים זאת כי ברור שאין שום קשר בין ההתייצבות לצו הראשון לבין הסכמה לגיוס לצבא. מי שמתייצב לצו הראשון לא מראה שהוא בדרך לגיוס הצבאי, ובוודאי שגדולי ישראל לא מרים בכך שום הסכמה עם החוק האומלל שחוקקו לנו, שזה חוק אומלל, גם שחר מסכים. גדולי ישראל חושבים שאין סיבה לצאת למלחמות כשמדובר סך הכל בצו ראשון, שזה עניין טכני לחלוטין. אגב, יש סיכוי גדול שמי שלא מתייצב, בסופו של דבר יגויס בכפייה וזה תהיה מזה עוגמת נפש גדולה מאוד, וחבל, חבל, כי הצו הראשון הוא לא משמעותי, הוא לא גורם לשום דבר, לא מסכימים בכך עם הגיוס, וברור לכולם שברגע שיגיעו לרגע הזה, אני בטוח שלא נגיע, כי בעזרת השם מתחלפת ממשלה ויגיעו להבנות שצריך לשנות את כל שומעים אותך אני אומר, מתחלפת ממשלה ויגיעו בוודאי להבנות להסדרים כאלו שלא יעשו שום דבר בכפייה ובכוח ובאלימות, אבל ברור שאם יהיה מצב שיכריחו להתגייס, תהיה מלחמה ללא פשרות. ואנחנו לא נמצאים שם, אנחנו נמצאים בצבא.
עדיין לא הגענו למקום הזה.
אין סיבה לא להתייצב, ולכן אין סיבה להפגין.
אוקיי. השאלה הגדולה היא, האם הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, שחוק הגיוס כבר עבר ואושר, ואנחנו נמצאים רק בתחילתו, אנחנו עדיין לא רואים אותו מעשית בשטח, כי יש לו יעדים ל-2017-2018 ובשנים הבאות. השאלה אם עכשיו כל מי שמתייצב כבר הוא חלק מאותו תהליך או לא, על זה בדיוק יהיה הוויכוח. אני רוצה לחזור אליך, שחר, אגב, אמירה
ש... אני רוצה להדגיש רגע.
כן.
הטענה שהייתי רוצה שלא יותר מדי ישיבות, היא כל כך לא נכונה. יש לחידוש הצעה הרבה יותר מתונה, אגב, מהצעות אחרות, שמדברת על 1,500 תלמידי ישיבות בשנה. אין היום כמעט אנשים, אין היום כמעט בציבור אנשים או גרסאות שאומרות עולם התורה צריך לקרוס. יש הסכמה ברורה שעולם התורה צריך להמשיך להתקיים.
זה דומה מאוד להצעה של יש עתיד, המספרים קצת שונים, גם שם דיברו על כך שצריך להכיר במושג הזה שנקרא עולם תורה, להקצות לו X תלמידים מדי שנה, וכל השאר כמובן להכיל עליהם את חובת הגיוס, אבל זה שוב הבנה והסתכלות על עולם התורה כאיזשהו ישות זיאולוגית שצריך לייקר אותה במוזיאון, באיזשהו מקום, וכדי לדאוג...
אני לא חושב ש-1,500 לשנה נראה לי חי מאוד, אבל בכל מקרה...
1,500 יישארו ללמוד כדי לשמר את המושג הזה שנקרא ישיבה, כלומר חצי מהיכל ישיבת פונוביץ' יישאר ללמוד, וכל שאר עולם הישיבות שאנחנו מכירים, מיר וחברון ופרק יוסף.
גם, גם זה לא מדויק. א', אנחנו נדמה 1,500 לשנה, כלומר על מספרים של 10,000 עד 15,000 לאורך זמן, וגם כי מוסכם, על כולם שאפשרות כל תלמיד ישיבה יישאר עוד כמה שנים בישיבה לפני הגיוס, כלומר אנחנו מדברים על מספרים מאוד גדולים, אבל בוא, אבל כל זה לא רלוונטי לענייננו. לענייננו יש, מה שרלוונטי הוא שההפגנות מיועדות ליצור עימות שאיננו קיים במציאות, כי כרגע ברור לגמרי שמדובר בבעיה שהולכת כנראה להיפטר. כלומר, למי שמארגן את ההפגנות, יש עניין, הן לא נעשות בגלל סכנה אמיתית לעולם התורה, הן לא נעשות בגלל סכנה אמיתית שאנשים יתגייסו, הן נעשות מתוך מאבק לשמר, דרך חיים שאומרת אף אחד לא מתגייס, שברור לגמרי לכל הציבור החרדי כרגע שהיא לא תוכל, שהיא לא נשמרת. ברור לגמרי שאלפים יוצאים, ברור שברור גם הציבור החרדי
אני שומע מה שאתה אומר, אני מבין את מה שאתה אומר, רק בוא נדייק, כי אתה עד כמה עם ההיכרות באמת העמוקה שלך עם הציבור החרדי, אבל לפעמים גם הביקורת הקיצונית שלך לציבור הזה קצת גוררת משפטים שאולי מוציאים את הקוץ מכל הסיפור. זה לא קבוצה שאומרת אנחנו רוצים לשמר את העובדה הזו שאף אחד לא מתגייס. זו קבוצה שבאה ואומרת אנחנו רוצים לשמר את העובדה הזו שאף אחד לא יכפה עלינו שום דבר ולא יתערב לנו. מי שירצה אחר כך להתגייס וישאל את הרב שלו הפרטי, יכול להיות שהוא יוכל להתגייס.
אני חולק אליך לגמרי. בדעתי הרב, הרב אוירבך לא מכיר בזכותם של רבנים אחרים לאפשר גיוס. אני, מדובר לדעתי ממש לא במלחמה, כלומר אפשר להתווכח גם על האם זכותו של ציבור להגיד את זה, אבל לא זה הוויכוח. הוויכוח כאן הוא, לדעתי הרבה יותר מהותי. הציבור החרדי משתנה, השינוי הזה טוב או רע אפשר להתווכח עליו, לדעתי ברור.
אחרת, תראה, אם אתה צודק והשאלה הזו עדיין לא נשאלה, כי לא שמענו מעולם הסבר מאנשי בני תורה, מה השתנה בשלוש שנים האחרונות או בארבע שנים האחרונות למול אותם שנים שהיה חוק טל בשקט ולא ראינו הפגנות ולא ראינו אף אחד שמתקומם, כאשר גם במסגרת אותו חוק היו אנשים שהתגייסו. הקטע עכשיו הוא שבא חוק שאומר נגמר הסיפור הזה, כולם בגזרת גיוס, כולם תחת אותה הגדרה, אם יעמדו ביעדים נשחרר כמה. בוא, אבל החוק הזה חל על כולם ועל זה זאת המחאה.
מוסכם, חוק הגיוס יותר את המצב שהרב רייבד התריע עליו, שחרדים כל הזמן מוצאים את המצב שהם מסכימים איתי. אז מוסכם על כל הנציגים החרדים לדעתי, שהיעדים סבירים לגמרי, די ברור שאפשר לעמוד בהם, ובמילים אחרות, ב-2017, אם בני התורה לא יצליחו להפריע, לא יהיה גיוס בכפייה, כי יעמדו ביעדים. ולכן, כלומר, לאף אחד... לאף אחד אין עניין
שים נקודה שחר, הדברים ברורים הרבה ודתייחסות שלך
רגע, אני רוצה לומר משהו, שחר אמר קודם הזכיר שהמצב כיום שאלפים יוצאים בפועל גם לגיוס וגם לעבודה. אם יש אלפים שיוצאים, אז למה להיטפל לעולם התורה? אצלנו הנושא של להישאר בישיבות זה לא נושא של מספר וכמה אנשים יצליחו לשמר את התורה וכמה אנשים לא יצליחו לשמר את התורה. אצלנו זאת אידיאולוגיה, אצלנו זאת דרך חיים. לימוד תורה זה דבר שצריך לאפשר לכולם כל הזמן. מי שלא יכול, קם והולך. המציאות מוכיחה שבאמת מי שלא יכול, קם ועוזב. כמו ששחר אמר, אלפים יוצאים, אז תעזבו אותנו בבקשה, אלפים יוצאים, תאפשרו לנו להמשיך לשבת בישיבות וללמוד, ומי שלא יכול, קם ויצא החוצה, ואם היינו, תסתדרו בעזרת השם, כמו שהיה במשך כל השנים. אנחנו לא יכולים לבוא ולהשתתף בכל הנושא הזה של חוק הגיוס, כמובן שהוא דבר גרוע, שבו מקציבים מי ילמד ומי לא ילמד, צריך לאפשר לכולם לשבת וללמוד.
הדברים ברורים, אני מודה לשניכם, תודה לשחר אילן וגם לרב רמי רייבד, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו יוצא לפרסומת ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ואנחנו חוזרים לשיחה שנקטעה בסוף השעה הקודמת עם דודי שוואמנפלד, מועמד מפלגת יחד לכנסת. שוב שלום לך דודי.
לילה טוב, אבי.
לילה טוב. אז כבר דיברנו על הזהות, דיברנו על הרבנים, ונתת את התשובה שכל פוליטיקאי חרדי נותן, לא משנה מה נשאל.
תגיד, אבי, אם אני עכשיו אברך אותך, בהרבה בריאות ונחת, אם תצביע ליחד, ואני מסתבך עם שחר אילן?
אתה עובר על החוק, ברור, ואתה גם עושה תעמולת בחירות ברדיו?
אבל אני לא רב, אני לא מקובל, אני סתם חבר.
קודם כל, היה כמה שנים שכן היית מקובל מעת לעת.
אני נכד של מקובל גדול, אם אתה כבר מדבר, אז הרב דניאל זר, שהוזכר בשיחה עם שחר אילן, הסתובב הרבה ולמד ממשנתו של סבי הקדוש, הרב המקובל רבי אברום אהרונוביץ', משפחת אבוחצירא, בבא סאלי, היו ידידים וקרובים, והיה כשהיה בא בקיץ לירושלים, היה מביא את כל המשפחה להתברך אצל סבי, וסיפר לי הרב זר שהרבה הרבה הרבה ישב בבית סבי ולמד מתורתו. אז נכד של מקובל.
זכותו תגן עלינו.
אמן, אמן.
כל גדולי הדורות הללו. תגיד דודי, ברמה האישית עכשיו אני שואל אותך, תראה, בהרכב של המפלגה, אני כן מצליח למצוא את הסקטוריאליות, ואני בכוונה חוזר, כי אני מראיין אותך עכשיו, והמאזינים מכירים אותך, אנשים יודעים, מכירים אותך מהרדיו, עוד מעט נדבר קצת על הפעילות שלך שם, אבל לפני זה, אלי שי ידוע, אומר, הרב שלי זה הרב מזוז, ככה גם טרבלסי, עוד מועמד שם, היש,
כן, הרב היש ומצפת.
מצפת. אלו אנשים שמחוברים אל הרב מזוז. אוקיי.
בין השאר.
בא יוני שטבון, מביא את הרבנים שלו, שהלכו איתו גם בבית היהודי. הם עכשיו יחד איתם, כחבילה מצטרפים למפלגת יחד, ויוצרים באמת אחדות מאוד מעניינת בין הזרם הזה של הרבנים. בא ברוך מרזל, מביא את הרבנים שלו, ואומר, אני מצטרף יחד עם הרבנים שלי, וביחד מרכיבים איזשהו זה. איפה אתה שם? בסיפור הזה.
האמת היא שאני די במקרה, די במקרה, בוא אני אגיד לך, אתה די השם, אני הכרתי בחור עם חן מיוחד בשם אליהו ישי, ובאמת אני נזר, לא רוצה לסבך אותך, ואני יודע מה זה תחנת רדיו שמשלמת כנסות. אני הוקסמתי מהאיש, אני כשאני רואה אותו אני רואה את הנאמנות, ולמי שהיה נאמן, ואני לא רוצה עכשיו להרגיז אנשים, אבל התחברתי לאיש, וסוף סוף, אתה יודע, פוליטיקאי עם יושר, עם יושרה.
אז הוא בעצם המרן שלך, אלי ישי?
לא, לא, הוא לא המרן שלי, אבל כשהוא אמר, כשהוא הולך, שהוא מקים מפלגה ושיש מפלגה ורב מזוז כפה עליו וכולו וכולו וכולו. אמרתי לו, מה זה הולך להיות? שס שתיים? זה הסיפור פה? הוא אמר לי, בכלל, 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 לא. אנחנו הולכים לעשות משהו של, שיאחד, משהו של כלל עם ישראל. אמרתי לו, ומי הם האנשים? אז הוא אומר, אנחנו מדברים, אני נפגש, אני מביא אנשים לראש הישיבה, כן, הוא אומר, ראש הישיבה מתכוון לרב מזוז, והוא רואה אותם ובוחן, זה כן, זה לא, וכולו וכולו וכולו. אמרתי לו, אוקיי, אבל מה? הולכת להיות עוד מפלגה של ספרדים, או אשכנזים, ואתה תהיה הספרדי? הוא אומר, הולך להיות הכל בכל מכל כל. אמרתי לו, והחבר'ה שלי, מי שאני מכיר מבני ברק מירושלים, אשכנזים שלא מתחברים לשום מפלגה, שהם או ימניים, או שהם די התערבבו מזה ומשם, מה איתם?
או שאין להם אדמור, או שאין להם גדולדור.
מה זה?
אני אומר, או שאין להם רבה, או שאין להם אדמור, שהאדמור שלהם לא משתתף בבחירות.
ים כאלה, למשל, האלפים האלה שנוסעים לאומן ולא שייכים, אחרת האלה שיש להם רבה נשארים אצל הרבה בראש השנה. אלפים, אלפים, אלפים כאלה.
כל מי שבעצם לא מזוהה באופן רשמי ונחרץ
מפלגה. אני כיום לא מזוהה, אני אומר לך, כשסבי הזכרתי אותו, הלך לעולמה, חשבתי שחרב עליי עולמי, לאט לאט התחברתי למשפיעי חב"ד, אני חסיד של הרבי מלובביץ'. אני חסיד שלו, אני קשה לי מאוד להיות חסיד חב"ד, כי זה מחייב המון המון דברים, הם מאוד מקפידים. כמה שהם מאוד עוסקים בצורכי ציבור, באמונה בחוץ, עם כל מיני, ומתחברים ליהודי הכי רחוק, אבל הם בביתם מקפידים ברמות מאוד מאוד קשות. קשה לי, אני לא עד כדי כך צדיק כמו חסידי חב"ד, אבל הרבי מלובביץ' כל יהודי יכול להתחבר, במיוחד בדעות שלו, בעניין של ארץ ישראל, של אף שאל, של, של, של שלימות הארץ, שלימות התורה ושלימות העם. תמיד התחברתי ודיברנו על כך רבות, ידידי רבי, לא מעל גלי היתר. ודיברנו, וזה דבר ישן.
הדברים הללו באמת דברים ישנים, אבל אוקיי, אני מבין, בוא נסכם את התשובה שלך. אתה בעצם אומר, תפסיקו לחפש במפלגה הזו סקטורים או גוונים, או לומר זה שייך ל-X וזה שייך ל-Y.
מפלגת מערת המכפלה, אומן זכרו משה ישועת יעקב איצקוביץ',
כאשר המכנה המשותף היחיד בין כולם,
עם ישראל, תורת ישראל,
גם ימין, גם ימין קיצוני, גם התגרות באומות העולם, כל הסיפור של מרזל וכהנא.
אבי, אתה אסור לך לעשות את זה, את מכבסת המילים של קיצוני, ימין קיצוני, אצל כל אחד, אצל החסידים גור קיצוני, אצל גור בלץ קיצוני, אצל ויז'ניץ, הויז'ניץ הזה קיצוני, אצל הספרדים הירושלמים, שס קיצונית וזה קיצוני, עזוב. אנחנו מסתכלים על מה כן מחבר, מה לא מחבר בינינו אנחנו יודעים. במפלגה הזו אנחנו מתעסקים עם מה כן מחבר.
אוקיי. ולמה אני אומר את כל זה, דודי? אני אגיד לך למה אני אומר את כל זה. הרי ברור שיש כאן באמת משהו יוצא דופן ומיוחד, שאנשים מצליחים לחיות ביחד ולהקים מפלגה כזו, וזה יפה מאוד, ואנחנו גם אומרים את זה, כי צריך לומר דברים טובים כשהם טובים. אבל מצד שני, שים לב מה קרה כאן. אלי ישע היה יושב ראש ש"ס 13 שנה, קרוב, אולי הכי קרוב לרב עובדיה יוסף, ומעולם לא הביא לש"ס את הקולות הללו של ברוך מרזל. הרב עובדיה יוסף בעצמו מעולם לא נשמע כמי שמצודד אפילו ברמז עם הדרך הזו של כהנא, של מרזל ושל בן ארי. ופתאום עכשיו המפלגה הזו הולכת, והשיח שמשתלט בה יותר מהשיח שנקרא לזה הרב עובדיה יוסף, גובר על השיח הזה, זה אותו שיח של ברוך מרזל, ואני לא יודע איך לקרוא לו, אז אני קורא לו ימין קיצוני, אבל אתה תקרא לו ימין מתון מבחינתי.
לא, בוא נגיד דברים פשוטים. בכל בית כנסת אתה יכול למצוא את האנשים שהם יותר ימין, וחלק מהם יותר ימין קיצוני. יש אנשים שהולכים כל יום לכותל המערבי, יש אנשים שפוקדים את הכותל פעם בחודש, אז מה, תגיד שהם יותר אוהבים? כל העניין של, זה יותר טקטי, איך פועלים בעניין. אבל אני חושב שרוב הציבור החרדי דין יותר ימינה. עובדה, כשאתה רואה כשאלי ישעיה הראשון
שהחליט
שהוא הולך עם הימין, כרגע כולם נגררים אחריו, כי מבינים שהציבור,
אבל תמיד אותה קבוצה של מיכאל בן אריב, ברוך מרזל תמיד נשארה לבד גם שנים רבות, ברוך מרזל אישית מקורב להרבה מאוד אדמו"רים.
אני חושב שחסידי חב"ד, אם אנחנו נבדוק בבחירות האחרונות, לא בכדי היה להם קרוב ל-70 אלף קולות, מהם בריכוזי חב"ד, שהרבה חסידי חב"ד.
נכון,
גם במועצת גדולי התורה, תמיד ראית את האדמו"ר מסדיגורה, האדמו"ר מקרלין, הולכים לבקר את המתיישבים ביהודה ושומרון, בצוק איתן ראית שם גם את הרבי מקרלין הולך לגבול הארץ לחזק את עם ישראל ואת החיילים, ראית את האדמו"ר מרלוי מתחבר, כשרוב מועצת גדולי התורה דווקא בעניין היו די... ואני אומר, או שלא הביאו דעה ברורה בעניין. והיו תמיד כמה אדמו"רים שבעניינים של ארץ ישראל, וכמובן בראשם, הרבי מחב"ד. אבל תמיד היה, גם בציבור החרדי, את האנשים שנוטים ומצהירים ימינה עד הסוף. טקטית, איך שפועל, אני לא הולך להפגנות באום אל פחם, לא עם מרזל ולא עם אף אחד אחר.
אל תמיד. מהר להסיק, רגע, חכה, בואו, מה אתה ישר מציר כאלה הצהרות? אתה יודע מה יהיה איתך עוד שנה? אתה יודע איפה תהיה? אולי תמצא את עצמך עומד עם דגל ישראל באום אל פחם עם 500 יסמניקים מסביב?
אם זה מה שיעזור לטובת עם ישראל כשאני אוכל לסוע הביתה לצפון,
שבזה, זה כל הסיפור.
אין לי בעיה מאנשים שיחזיקו דגל, ושוב, אתה יודע, אני כל כך, ואתה לפעמים היית שם לי ברקסים, כל כך אהבתי לתקוף את בנט ואת כל הכיפות הסרוגות, כי אני באמת, מחוסר היכרותי, כמו שאתה רואה את הכתבים העיתונאים והוגי הדעות החילונים, כשהם מסבירים לך, ועולה לך רק לפני דקות מספר, מישהו שמומחה לחרדים. חשבתי שגם אני מומחה לכיפות סרוגות. מסתבר עכשיו שחלק גדול, שהם אנשים תורניים, מיראי השם, ומקפדים קלה כבחמורה, לא מתחברים לכל הדברים האלה של עקירת ויותר שיתוף פעולה עם נתניהו ועם כולם, בעקירה ובפגיעה בדברים הכי הכי קדושים וחשובים לעם ישראל. אז כן, אז למדתי כן לא לסנוע את כל הכיפות הסוגות ולא את כולם ולא להכליל. אני לומד לאט לאט, ייתכן ובעוד שנה אני ללמד עוד כמה דברים, לומדים בחיים, מתקדמים, אבי.
לאט לאט, ברור, לא בסדר גמור, לאט לאט, אנחנו, תשמע, אם תהיה בכנסת, אז יהיה לך חסינות, אז...
אתה זוכר שהיית מנהל תוכניות שלי, שלפעמים הייתי מתקשר אליך לפני תוכנית, ומתייעץ איתך. אני תמיד אהבתי ללמוד.
חד משמעית, שאני הייתי צריך משהו, איזה שיר של איזה, שיר טוב של חב"ד או של בלז, הייתי מתקשר אליך.
אז
אנחנו לא הולכים לראות אותך בכביש, ביציאה שם מאלקנה שוכב על הכביש, וכמה שוטרי משמר הגבול גוררים אותך, וחנין זועבי רצה אחריך וצועקת קיצוני וזה, לא?
הרבי מגור הבית ישראל אמר שאם לא היה סת מרוע הוא היה צריך לעשות את העבודה שלהם. וסטמר אומרים שצריך את ניטורי קארטה, אחרת הם היו צריכים. אז מרזל צריך לעשות את מה שמרזל יעשה, ודודי שוומפלד יעשה את מה שדודי שוומפלד יעשה.
יהיה נחמד מאוד. בכל מקרה, לראות אותך בכנסת, בלי קשר, זה סתם אני אומר עכשיו כחבר, לא תעמולה, די, זה סתם, זה חברים.
אנחנו תמיד נשאר ביחד. חבר'ה,
מי שבדרך להתלונן, כן, מי שבדרך לכתוב.
אבי, האמת היא שמאוד ציפיתי שאתה תהיה איתי שם, כי שנינו היינו יכולים לעשות דבר מדהים, אבל אני מאוד מאוד הצטערתי שלא.
אבל הנה, אתה עכשיו מתראיין פה ולא ההפך.
בסדר גמור, אז מישהו היה צריך להישאר על המשמר.
לא רק להישאר על המשמר, אלא אני חושב שבכל אופן, תראה, להשפיע, טוב, בוא נפתח את הדיון הזה. אבל אני כבר אמרתי ואני אומר, והכחשתי, אתה יודע, כל אורך הדרך, ועד היום האחרון, אנשים אמרו לי, נו, מה אתה משדר? אתה צריך להתפטר.
זה שאתה הכחשת, זה בסדר גמור, אולי זו המציאות, אבל אני אומר לך כאחד
דודי, אתה תורא,
להיות שם, שמאוד הייתי רוצה לשבת למשל לידך שם.
ההשפעה בתקשורת הרבה הרבה יותר משמעותית מלהיות חבר ועדת...
לא, בלדבר, ואתה יודע כמה ניתוקי חשמל, כמה אנשים חיברתי לחשמל, כמה יתומים חיתנתי.
זה בסדר, זה אפשר לעשות מהרדיו, זה אפשר לעשות הרבה
יותר חזק. אבל לא, אי, נו באמת, אתה הרי יודע ששם קובעים את המדיניות ושם עושים, אני דיברתי, עכשיו אני הולך לדבר ולעשות, שם האצבע שלי עושה משהו, ברדיו זה ללחוץ על הכפתור ולדבר עוד דרך.
דודי, אני לא רוצה להוריד לך קצת את ההתלהבות והציפיות, הוא באמת רוצה שתצליח, אבל בוא נדבר עוד שנה, בסדר?
אמן, אמן. תאחל לי בהצלחה.
אני אומר לך, אני מאחל לך בהצלחה רבה, אני רוצה לראות אותך בכנסת. מה עוד אני צריך להגיד כדי לקבל פה איזה 200 אלף שקל כנס?
שתעשה משהו בשביל זה.
רבותיי, כולם לחייג לכוכבית, מה?
זה בסדר גמור, יודעים, לא צריך לחייג, צריך להצביע, ואסור להגיד מה, אבל כולנו ביחד, אז הרי אנחנו יודעים מה לעשות.
בוודאי, לכל אחד יש את הרב שלו, לכל אחד יש את המרן שלו, ולכן כל אחד יודע מה הוא צריך להצביע. דודי שוומפלד, תודה רבה לך.
אבי, גם הכנסת לא יפריד בינינו.
הכנסת אולי תחבר בינינו. בתקשורת ניסו להפריד בינינו.
רק לטובה.
בכנסת אנחנו רק נתחבר. בהצלחה, להתראות, ערב טוב. תרסומות, רבותיי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו עוברים אל כתבנו, לעני, כתבנו הפוליטי, גואל ועקנין, שלום לך. גואל?
אבי, שלום.
שלום גואל. בוא נדבר ברשותך על הקרב שלא הולך להיגמר, והיום כבר עולה ועובר שיאים חדשים בין נתניהו לבין ידיעות אחרונות, וחוזר חלילה. היום ממש מתקפות אישיות ביומיים האחרונים, יותר נכון, ביבי ידיעות.
כן, קודם כל יש את המתקפות של ביבי עם המפלגות מפלגות השמאל, בכל מה שקשור לנסיעה שלו לנאום בקונגרס האמריקאי, כאשר כולם מבינים וכולם טוענים שנתניהו מנסה להרוויח הון פוליטי על חשבונם, על גבם של האמריקאים, אבל בעיקר על גבו של הציבור הישראלי, כאשר הנזק שייתן לישראל מזה שאובמה מדבר כמו שהוא מדבר, וחברי קונגרס אפילו מהצד הרפובליקני מדברים כמו שהם מדברים, הדבר הזה עלול לעשות נזק לא קטן למדינת ישראל. מצד שני גם נתניהו חוטף גם מבית, גם בתוך הליכוד כבר יש קולות לדבר הזה, חברי כנסת מתוך הליכוד מדברים שלא לציטוט, בשיחות של אוף רקורד, הם טוענים שהתועלת שתהיה, אם יהיה נאום, היא תהיה נמוכה יותר מהנזק שכבר עשה נתניהו, הנזק הוא עצם השיח הציבורי פה בישראל מזיק לנתניהו, וכבר היה עדיף שהנאום הזה לא יצא לפועל, אבל כפי שזה נראה וגם כפי שנתניהו מצהיר, הוא נחוש בדעתו ללכת ולתת את הנאום הזה למרות הביקורת הגדולה, אבל גם בתקשורת אין הנחות לנתניהו, ויש היום מלחמות בין מול ידיעות אחרונות ארנון מוזס לבין ביבי נתניהו, זה כבר מגיע לרמה של פוסטים אחד כנגד מצידו של ביבי נתניהו, לפחות כלפי נוני מוזס, שהוא מדבר על כך שכלי תקשורת, הוא מדבר על ידיעות אחרונות, לקח לעצמו את היוזמה להפיל ממשל, להפיל ראש ממשלה, ועושה את זה בצורה כפי שהוא נוהג, מבחינת נתניהו הראש שלו סומן, הוא סומן בעיגול במערכת ידיעות אחרונות, ומכאן ואילך הם עושים הכל כדי להחליף את השלטון, גם באמצעים האלה. כמובן שמדובר פה במלחמה ישנה בין ידיעות אחרונות לבין לכאורה ישראל היום, שהוא הביטאון, אפשר לקרוא לו, כולם קוראים לזה ביביטון, זה עיתון של מקורבו של ביבי נתניהו, של שלדון אדלסון, שלכאורה כבר היה על זה לא מעט דיבורים גם בכנסת, אפילו יש את החוק המפורסם, חוק החינמונים, שנקרא חוק ישראל היום, נעשות ולעצור את ההפצה של העיתון הזה. בקיצור, לא משעמם לנתניהו, בהחלט מעניין לו מערכת הבחירות הזו. מה שכן, עדיף לנתניהו, ולכן הוא גם מתחזק את המאבק הזה, שהכל יהיה סביב התקשורת וסביב הנאום בקונגרס האמריקאי, ושלא יעסקו בנושאים של כלכלה וחברה, כי פה באמת לא יהיו לו תשובות.
אוקיי, מעניין מאוד בזירה הזו, ואנחנו מודים לך על הדברים. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
ערב טוב.
עכשיו אנחנו עם צבי טסלר, כתבנו עני כלכלה, שלום צבי.
שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב. האם זה נכון שיוון עומדת לפשוט רגל? הרי אנחנו חושבים ששעון החול שלה הולך ואוזל.
כן, תשמע, היא לא רחוקה מזה. אנחנו שומעים את הדיבורים על פשיטת רגל ביוון כבר יותר מ-5 שנים, מאז שהיא נקלעה למשבר החובות החמור ביותר באירופה. היא קיבלה כבר יותר מטריליון אירו סיוע ממדינות אירופה, מהאיחוד האירופי, מהבנק העולמי ועוד ארגונים כלכליים, הכל כדי שהם ינהיגו מדיניות כלכלית של צנע, של צמצום הוצאות הממשלה, כדי שיסייעו בסופו של דבר יחד עם הסיוע ומחיקת החובות, רוב החובות שלה כבר נמחקו, כל זה ביחד כדי בכל זאת להוציא אותה לכסף של צמיחה, אבל כל זה לא ממש עזר, ולפני בחודש האחרון נבחר שם נציג המפלגה של השמאל הקיצוני כראש ממשלה, והטיקט שעליו נבחר זה ללכת לבטל את מדיניות הצנע, לשבול מעשה את הכלים מול האיחוד האירופי, ולהעלות את שכר המינימום, ללכות שורה ארוכה של צעדים שאולי יכלה להרשות לעצמה מדינה עם צמיחה כלכלית והכנסות, לא מדינה כמובן, אבל השמאל הקיצוני שם לא סופר, ולחץ של העם הוא מבטא למעשה את כל המדיניות שהוא נגע בשנים האחרונות, ובאיחוד האירופי מאוד לחוצים. סך הכל יומיים יש עד שיפסיקו להזרים כסף לבנקים ביוון. בעיקרון יש להם עד סוף החודש את הסיוע האחרון, אבל כנראה שהם לא יגיעו כבר עד לסוף החודש, ולא תהיה ברירה אלא לפרק את השותפות בין יוון לאיחוד האירופי, ולהפסיק את הסיוע הכלכלי. המשמעות עבור יוון היא מצד אחד איזשהו רגיעה בכל מה שקשור לצנע ולכל התוכניות חירום, אבל המשמעות היא גם של להתרחק מתקווה שהכל זה יהיה מאחוריהם, מכיוון שאם הם הולכים על מדיניות של היפרדות מהשוק האירופי, ולמעשה המטבע שלהם אמור להתמוטט, מכיוון שהחובות שלהם הם עצומים ואין להם איך לשלם את החובות, והכלכלה...
כך בעצם מדינה הולכת ופושטת רגל, והתהליך של עצמו גם הוא מעניין. צבי טסלר, תודה רבה לך.
תודה לך.
סיימנו את המהדורה המרכזית, על הביצוע הטכני היה ישי פופובסקי, העורכת הראשית אסתי פלד, הערב איתנו בעריכה של גרייבר ובהפקה דוד קליגר. אתם מאזיננו באשר אתם, תודה רבה. נשתמע אם ירצה השם גם מחר, בשורות טובות, להתראות.